כאן ב... בעולה פריגה מדבר על פורים. אז אני מתחיל קצת עוד רגע לפניכם, בסדר? אולי זה משפט הקדמה. פורים הוא חג מאוד מיוחד. כל חג הוא גם מיוחד. פורים יש לו עוד יותר מיוחד. הוא באמת... יש לו הבדל מאוד גדול בין איכשהו הוא נראה על פי ההלכות לבין איכשהו באמת מופיע מבפנים. בהלכה פורים זה יום חול, לא יום טוב. מותר אפילו מלאכה מצד העיקרון, מצד המהות, זה לא עשו את זה ימים טובים. מה יום רגיל, אין אדם הולך, יכול ללכת לעבודה, פוסקים אומרים לא לעשות את זה, בסדר? אבל באופן עקרוני אנחנו רוצים לברר את המהות. יום אדם הולך לעבודה כרגיל, רק לפני שהולך לעבודה, אז הוא קורא את המגילה בבוקר, קורא את המגילה בערב, שולח אשתו לעשות את המשלוחי מנות, זאת אומרת לאביונים. יום של חול. ולא אסורים במלאכה כמו שאמרתי. הלל אנחנו גם לא אומרים, בסדר, זה עוד... ומצד שני, אומר הרב כאן, תראו במשפט הראשון, ידענו מדברי חכמים אמיתיים שהערת פורים גדולה למאוד וקדושה גדולה מאירה בו בעולם. היינו רואים חג שמציין הודעה לקדוש ברוך הוא על ההצלה, אבל... להכניס, להגיד קדושה על פורים, לא יודע מה הייתי אומר את המשפט הזה. חג, חשוב, טוב. אבל אומר הרב, ידם, חכמים אמיתיים זה חכמי האמת, זה חכמים נסתרים. חכמים פנימיים, הם מגלים לנו מה קורה בפנים. שם הם אומרים שהערת פורים גדולה למאוד, וקדושה גדולה מהירה בו בעולם. את הפער הזה אפשר לראות, בין איך שחוגגים פורים סתם בערים במקומות רגילים. אמרה לי פעם איזה מישהי בוגרת שפורים זה חג לילדים. ילדים חפשים וזה, אבל בוגרים אין להם יותר מדי מה... זה התפיסה של איך שזה נראה לפעמים. לבין איך שחוגגים פורים בישיבות ומדרשות שם מצליחים לחגוג פורים אחר לגמרי. את אותו פער אנחנו נזהה. כי יש פער בין החוץ של פורים לבין איכשהו באמת מבפנים. אז לכן אומר הרב, ידענו מדברי חכמים אמיתיים, מגלים לנו. חכמים אמיתיים, תדע לך שפורים הארת, פורים גדולה למאוד, וקדושה גדולה מאירה בו בעולם. ונראה, טוב, אפשר לראות כל מיני השלכות של הדבר הזה, אנחנו יודעים גם, בטח מכירות את זה, שחז"ל אומרים לנו על פורים שכל החגים הם יעברו מן העולם ופורים לא יעבור. יש דעה גם שיום כיפור לא יעבור. כלומר זה חג כזה שרואים שיש לו התייחסות אחרת, נצחית, גם לא יתבטא לעולם. זה גם עוד איזה ככה מפנה לנו, שם לנו אצבע לקווי פורים. וכן, ביחס בין פורים וכיפורים, נכון, אנחנו מכירים את זה גם כן, שפורים, שיום כיפור הוא כמו פורים. נכון, שמדמים אותו לכמו פורים, אז יום כיפור זה היום שאנחנו מזהים בו את הקדושה הכי גדולה, ההתעלות הכי גדולה. וחז"ל אומר לנו שיום כיפור הוא כמו פורים, נכון? הוא ככה מציאות הכי הכי גדולה שאתה מכיר, אבל שהיא דומה לפורים. אבל הוא רק כמו פורים. אז זה בעצם ככה מנסה להכניס אותנו פנימה, לנסות להבין באמת מבפנים מה זה, מה המיוחד בפורים, מה ההערה הגדולה, הקדושה הגדולה.
זה שלי?
זה שלי?
כן.
כן? לא, בסדר, מספיק זה, תודה רבה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מלואו. טוב. אז בוא נראה, אומר הרב ככה, ונראה שמתוך כך, מלמעלה, האדם נשמר אז מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים. ואין צריך כל כך להיות על משמרתו, רק שלא יעבור חס ושלום שום דבר מדברי התורה, מהמצווה, שחס ושלום אין עבירה מצווה. אבל בדברי הרשות, שראוי להישמר מהם, בכל הימים, באש, במה שהם בקליפת נוגה, שקרובה אל הרע, ביום הקדוש הזה, עוד פעם הרב קורא לזה, נכון? שמענו קודם. בור נקרא, היום הקדוש הזה, משומרים אנו. למה? תכף נראה למה. אז אומר הרב, שיש גם איזו השלכה לזה שיש הערה כזאת גדולה בפורים, וקדושה באור כזה גדול. מה ההשלכה? אז בואו נעשה איזו הבדלה ככה בין הימים הרגילים לאין פורים. בימים הרגילים של השנה, אז אנחנו, אם הייתי מחלק את המציאות לשלושה חלקים, יש לנו מצוות וקדושה מצד אחד, טומאה ועבירות מצד שני, ובאמצע עולם הרשות, הפרווה, הוא לא מצווה, והוא גם לא עבירה, נכון? אדם אוכל, אדם ישן, אדם מתקיים, נכון? דברי הרשות. אסור לנו לעשות עבירות וטומאה, כי זה לוקח אותנו למקום אחר לגמרי, ואנחנו רוצים וצריכים לעשות מצוות ונזהרים מהעבירות. ומה קורה עם דברי הרשות? אנחנו עושים אותם, מתייחסים אליהם, אבל מאוד מאוד נזהרים, כי דברי הרשות, יש להם איזה מגנט כזה, הם מאוד מאוד מושכים אותך אל עצמם. לא זוכר אם דיברנו על זה פעם אחרונה, לא זוכר? אבל דברי הרשות הם... כל אדם צריך להתקיים בעולם. אבל יש הבדל בין להתקיים לבין זה שהמציאות היא מושכת אותך והופכת לך את מרכז החיים נהיה הקיום. כל אדם צריך להתפרנס, נכון? אם אני הופך, זה הופך להיות כל החיים שלך, אז סחב אותך. זוכר, אמרתי לכם את זה, פעם נכנסתי לאיזה חנות, סופר, אז אני זוכר באיזה הקשר, הוא אמר לי, אני חושב, זה חידשו משהו בסופר, אז הוא אמר לי, תשמע, רצינו פה שיהיה פה איזה חוויית קנייה. מושג ככה, פעם ראשונה בחיים שמעתי על זה, וככה צחקתי, לא רציתי שיפגע, אז זה נראה לי כאילו... אני בא בסופר של חוויות. חוויות זה עולם של רגש, עולם של זה, זה דבר מצוין, אבל בוא, יש חוויות הרבה יותר משמעותיות בחיים שלי מאשר לקנות קולורדו. כאילו מה? מה אתה עושה כזה עניין? איך תקנה? יש לך צרכים, תקנה, מצוין, תחזור, כאילו, מה הקשר לחוויה? בסדר, לא משנה מה הסיבה שלו, זה כדי למשוך קונים, אבל זה תרבות כזאת שמייצרת חוויות מעניינים של הרשות, מעניינים של הקיום. חוויית נהיגה. אז פעם היה עגלה עם סוסים, חמורים, מגיעים ממקום למקום. בסדר, זה כלי חשוב. להגיע למרחקים, להגיע בזמן, אז הוציאו. שכללו את זה ועשו סוסים יותר מהירים שיכולים להגיע מפה לתל אביב בשעה וחצי מסתם. אבל מפה ושופכים את זה לאיזה קרקרה שהיא כמו סלון בבית ו... אז היא מייצרת איזה חוויות, אז זה מייצר איזה מציאות כזאת שאתה נשאב. המציאות של הרשות היא שואבת אותך. היא משנה לך את סדרי את מה מרכזי בחיים. אני אתן את הדוגמאות, אבל ככה ענייני הרשות. לכן כל ענייני הרשות, אנחנו עושים אותם וחייבים אותם, אבל עם איזה זהירות, כל הזמן לראות שהן לא מחליפות לי את המרכז בחיים. זה ככה בימים רגילים. לכן הם מאוד נשמרים מענייני הרשות. לא יותר מדי. אבל בפור, עוד משפט אחד רגע, אבל בפורים בגלל שזה יום כזה מיוחד ויש לו כזאת יערה, אז אנחנו לא צריכים להיות נשמרים מענייני הרשות. תכף נסביר, ננסה להסביר למה. כן.
אני חושבת אם זה הדברים שהם כאילו ברוח ההלכה, שהם לא כאילו מלכתיים, אבל הם לא אפילו שהם כאילו...
אדם אוכל, אדם ישן, כן, דברים שהם לא מצוות, דברים שהם לא עבירות, נכון? לאכול זה לא מצווה ולא עבירה, בסדר? לך לישון או לעבוד, להתקיים, כל מיני, נכון? אדם, על זה אני מדבר. בואו קצת נרחיב בזה. אז תראו בעמודה השמאלית, בעמוד 5. טוב, אנחנו לא נספיק את הכל, בגלל זה אני ככה רוצה בעמודה השמאלית, אולי זה בעמודה השלישית ככה, השנייה משמאל, באמצע העמוד שם, ואין צריך כל כך, אתם רואים את זה? במילים המודגשות של הרב, ואין צריך כל כך להיות על משמרתו, רק שלא יעבור חס ושלום שום דבר מדברי התורה והמצווה, שחס ושלום אין עבירה מצווה. בסדר? רואים את הכל זה? זאת אומרת, אנחנו משומרים, יש משהו במעלה של פורים שהופך את כולנו להיות אנשים אחרים, אנשים גדולים יותר, ולכן אנחנו לא צריכים להיות משומרים. זה העיקרון, אבל בואו ככה נוריד אותו לפרטים. לא הכוונה שאנחנו לא צריכים להישמר גם מהעבירות ומתאומה, זה ודאי. רק שבואו צריך להיזהר, שלא יבוא חס שלום מדבר מדברי התורה, מצווה, חש שעומד עבירה מצווה, אפילו בענייני השחרות בפורים, יש שם את הגבולות גזרה עד מתי אפשר, שהוא יודע לברך את ברכת המזון ולא לשכוח ערבית. אין הכוונה שבפורים אדם אינו יכול לחטוא במזיד. זה לא שבפורים פתאום אין לנו בחירה חופשית. נהיינו אנשים אחרים לגמרי. שאין לנו בחירה חופשית. במזיד הוא יכול לעשות גם עבירות, וזה ודאי צריך להישמר, זה פשוט. מעולם עבירה היא לא תהפוך להיות מצווה. אלא אם האדם עוסק בישר בעיני השם, עוסק בפורים, מתכוון לקיים את מצוות בקדושה, עושה את המצוות של החג, רוצה להיפגש עם הגודל של החג ונזהר מדברים אסורים, בסדר, אסור מרעשה, טוב? אז הוא שמור מפני שגיגתו. הוא לא צריך להיות כל כך נשמר כמו יום רגיל. זאת אומרת, גם ביחס הוא יותר, יש משהו שיותר משמר לכן, במזיד ודאי שאני צריך להיזהר, אבל השגגות שלפעמים ככה יכולות ככה להזיז אותי לשם, משם אני פחות צריך להיות שמור. אני אתן לזה עוד ביטוי, אפילו אולי יותר חזק, כי זה בענייני העבירות, בענייני הרשות. תראו, אבל בדברי הרשות, שראוי להישמר מהם בכל היום, כל השנה, למה ראוי להישמר מהם? התחלנו להגיד במה שהם מקליפת נוגה שקרובים אל ערה. דברי הרשות נקראים קליפת נוגה. נוגה זה אור חלוש על גבול החושך מעין בין השמשות. ענייני הרשות נמצאים בין קודש לחול ויכולים לנטות אל החושך או אל האור. ענייני הרשות אמרנו, זה לא טוב ולא רע, הם קיימים, אנחנו משתמשים בהם, אנחנו צריכים מאוד להיזהר אבל שהם לא יטו אותנו. הם יכולים להיות מושפעים מהחיים של הקדושה של האדם, יכולים להיות מושפעים, להיגרר אחרי הטומאה. אם הם מושפעים מהקדושה, אז ענייני הרשות הם מתעלים. ואם הם נגרים אחרי הטומאה, הם נטמאים. ענייני הרשות אינם רע אלא קרובים אל הרע. זה אמר נוגה זה כזה חושך קטן כזה, קצת. אור חלוש כזה. ויכולים להיות גורמים אל הרע. הם לא רעים, הם יכולים לגרום לזה. מהר מאוד להפיל אותי לעבירה, לשים אותי במרכז חיים כזה, שזה הרשות, הקיום. להסיט אותי מהקודש, כי על ידי ריבוי ענייני הרשות והגוף והנאות החומריות, אם הוא מרבה בזה, עלול האדם ליפול לאיסורים ברורים ולשכוח את כל הצד העליון הרוחני שהוא עיקרו. בסדר, זה הסיכון שיש בענייני הרשות במשך השנה. נכון? כי הם מנתקים אותי מהצד הרוחני, הם מאוד מאוד מושכים. הם יכולים גם להביא לאיסורים. לכן, בענייני החול ברשות צריך האדם להיות נשמר מן ההרחבה ללא גבול. צריך להיות שם דרוך, איזה כמות. איזה גישה, ככה בשליטה. מי שאינו שומר ומגביל את עצום עינים גשמים, יגרר אחריהם. למשל, הוא נותן את זה דוגמה הדרכה פיזית, דוגמה לשמירה הזו בדברי חז"ל והרמב״ם, שאדם לא יאכל כל שובעו, אלא ישאר רבע ממאכלו. אף יש דבר כזה אינו איסור. כן, לאכול, עד שהוא ממש ממש סבא, זה לא איסור הלכתי. אומר הרמב״ם, אבל את תאכל עד הסוף, תשאיר קצת, תשאיר רבע, תאכל שלושת רבע בשני. זה גם נתון בריאותי, אבל זה גם נתון רוחני, זה מראה, זה ביטוי כזה שאנחנו מענייני הרשות, אנחנו ככה בשליטה ובמינון המתאים. כי הם מאוד מאוד, מהר מאוד הם מושכים אותי לכיוון האיסורים. טוב. ביום רגיל ההרחבה בעיני החול לא להפיל את האדם לחומרנות, כשהוא שוכח מעיקרו, שעיקרו הצד הרוחני, מדרשת זהירות מיוחד בעיסוק בחול. טוב, אז הוא צריך להיזהר. דרך אגב, זה הסיבה גם שהאדם קובע עיתים לתורה, נכון? בכל יום. ככה ישאלו אותנו למעלה, קבעת עיתים לתורה, למה אתה צריך שהוא יקבע עיתים לתורה בכל יום? כי העולם הזה הוא לא נשאר אדיש, הוא לא כזה מציאות חלקה, מציאות ניטרלית. הוא מושך כל הזמן, הוא משדר, הוא משכנע אותך כל הזמן, מושך אותך למציאות אחרת. לכן כמול זה, אתה צריך להפעיל איזה משהו שמאיר, כן, וכל הזמן מרומם אותך, שזה קביעת עיתים לתורה. אתה מקובע עיתים לתורה, אז הוא כל הזמן מתרומם לשאיפות אחרות, למחשבות אחרות, לא כל כך באמת האפשרות והיכולת למשוך את הכל לכיוון אחר. אז זה ימים רגילים, אבל פורים, מתוך הערת יום הפורים, גם הרחבת ענייני הרשות. כי עיני אכילה ושתייה מקבלים מערך של מצווה. מכוח המצווה ישנה שמירה מיוחדת. אנחנו רוצים קצת להבין, נכון? זאת אומרת, רואים פה שיש איזה יום כזה. כל מצווה היא בונה בי איזו אישיות שיותר מחוברת אל הגודל ופחות בורחת אל הצדים הנמוכים. לימוד תורה הוא בכלל עוד יותר עושה את זה. עכשיו הרב אומר לנו שגם יום הפורים הוא כזה, אתה נכנס אליו ואתה נהיה אדם יותר גדול. ולכן נפקא מינה אתה פחות צריך להיות, נפקא מינה זה צריך להבין מה כן קורה בפורים, לא רק מה לא. שבעצם בפורים אתה יכול קצת יותר לזרום, נכון? זה בעצם מה שנראה. לא בענייני העבירות, בסדר? ואתה יכול טיפה יותר לתת לעצמך. עוד הסברנו מספיק למה. ביום הקדוש הזה משומרים אנו. יום הקדוש הוא תואר המזכיר את יום הכיפורים, נכון? יום כיפור, תמיד אנחנו מדברים על קדושה. פה אנחנו מדברים על יום פורים כקדושה. אמרנו, אפילו מותר בו מלאכה, אבל נקרא קדושה. ביום כיפור אנחנו פורשים לגמרי מעיני הגוף. אילו בפורים, איננו עוזבים את מה שנוגע לענייני הרשות. וההתבשמות הוא הסימן הבולט לך. טוב, אז בואו, קודם כל, במה, עדיין אנחנו לא מסבירים למה זה ככה. אבל במה זה נראה? אני אגיד קודם כל מה ההבדל בין זה ליום כיפור. לכן השאלה עוד יותר מתחדדת. ביום כיפור, כדי להתקרב לקדושה, אז אנחנו ממש כמו מתנהגים ומנסים לתרום להיות כמו מלאכים. אנחנו פורשים מהחיים בצורה שהכי הכי אפשר לפרוש מהחיים. אנחנו לא יכולים למות. אנחנו עדיין חיים, אבל לא נהנים. פורשים מיחסי אישות, מאכילה ושתייה, מהדברים הכי הכי בסיסיים שנמצאים תוכל אנחנו פורשים מהם כדי להתעלות להיות במקום אחר, הקדושה. נמצאים בבתי הכנסת, בצום, כולם באיזו התעלות גדולה. זה ביום כיפור. אבל נשאל את פורים. את פורים אתה מדבר על קדושה, בפורים אנחנו, מה אנחנו עושים כל היום? אוכלים כל היום, נכון? סעודות ארוכות, הוצאות של משתה, איפה? שמחה גדולה כזאת. יום כיפור אין לנו את השמחה, נכון? ושום פרישות, להפך, אתה מרחיב בעניינים. רגע, דקה, רגע. אז מה אתה מדבר איתי ביום פורים על קדושה? זה קשה קצת להיות קדושים. שאנחנו אוכלים כל הזמן. יותר מזה, גם החי הבין שלי בסומה, זה גם מצווה ככה מאוד, שמיוחדת רק לפורים. יש בחגים מצווה לשתות יין, מצד העונג, השמחה, מי שמענג אותו, זה טוב. אבל פה זה משהו אחר. פה זה להתבשם. וזו השאלה הכי קשה. איך יכול להיות? הבסיס להתעלות זה שאדם שיש לו ראש, שיש מוח, שיש שכל, ששומע, שמבריך, ולא נותן לכוחות החיים להשתולל ולהתפרץ. ופתאום פה ככה אתה גם מזיז את הראש, מזיז את הדעת. יכול להיות אדם שוטה, בזה אנחנו מתקרבים לקדושה. וזה לכאורה זה... אז הרי כן, כמו אומר, רוצה לחדד, כדי אחרי זה יותר לבאר דרך זה מה קוראים, אז... אז אמרנו ככה, אתה מדבר על להתייחס לפורים כמו יום כיפור קדושה, אבל זה קשה, כי פה אין את הפרישות הזאת, ואין את ההתעלות, ועוד היין. כן, מי שרצה לשאול?
מה
המציאות
יותר אידיאלית?
טוב, כמו כשאנחנו בפורים, אנחנו נגיד תמיד שפורים חגיגה. יום כיפור, אז צריך להם יום כיפור. אבל כתוב, חז"ל אומרים לנו ששתי דברים אומרים. א', כמו שהתחלתי להגיד מקודם, שעל יום כיפור אומרים כפורים, הוא כמו פורים. משמע שפורים יותר גדול, דבר אחד. דבר שני, על החגים שהתבטלו לעתיד לבוא, אז על יום כיפור יש דעה כזאת שהוא לא התבטל, יש דעה שכן. על פורים כתוב שהוא ודאי לא התבטל. כלומר, הוא בא לבטא איזה ממריגה עוד יותר גבוהה שצריכים להבין אותה. בסדר? טוב. אז אני ממשיך פה. ביום כיפור אנחנו פורשים לגמרי עיני הגוף, אילו בפורים איננו עוזבים את מה שנוגע לענייני הרשות. ההתבשמות היא סימן הבועל לכך, ההתבשמות עלולה להעביר את האדם על דעתו, להשכיח ממנו יראת שמיים. נכון? מי שלא חווה פורים בישיבות, במקומות של תורה, זה נראה מצווה הכי הזויה שיש. כאילו כל השנה, שכרות זה דבר בזוי. מה התוצאות של שכרות? חוסר דעת זה... כל הפראיות של האדם יוצאת. כמה תאונות יש בשכרות, כמה יצרים עולים בשכרות, מה? תמיד זה המלחמה הגדולה, נכון? הבסיס זה עוד לפני ההלכות שאתה מקיים, וקודם כל שיהיה דעת. יש עם מי לדבר. יש דעת, יש הבנה, ומתוך כך יש הדרכה לחיים, ולקח את כל כוחות החיים ולכוון אותם, ולהעלות אותם, ולשלוט מהם, ולמשול. ושכרות זה... אין מנהל. אין בוס, אין דעת. אז הכל, זה דבר הכי מסוכן. אז זה כל השנה. בפורים, לא רק שאנחנו מאפשרים את זה, זה אפילו חייב יניש לי בסומת. ואני לא נכנס על הפסיקה, מה בדיוק, וזה לא העיקרון. אז זה צריך להבין את זה. מה... למה זה בוטה? יש בזה עניין. טוב. אך ביום זה ישנה חובה לביסומה. ואם נקיים את המצווה כהלכתה בכוונה טהורה, נהיה שמורים מכל מכשול. ממה נובעת השמירה המיוחדת של יום זה? בסדר, אז רוצים לשאול, כאילו, יותר להבין את היום הזה. מאיפה השמירה הזאת עד כדי כך? טוב, אז הרב ממשיך. בעמוד הראשון, אם תראו, הסיבה היא... כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ, ורבים מהם מתייעדים. כך היה אז, כמו כן בכל דור ודור, נופל פחד היהודים על עמי הארצות למעלה, שורשיהם. ואז יראו לשלוח בו יד, לפתות ולהסית חס ושלום. כן. אז מה הסיבה שאנחנו ככה שייכים לשמירה על... למה? כי אז נפל פחד היהודים. מה הקשר? צריך להבין את ה... בואו ננסה להבין מה היה אז. מה זה נפל פחד היהודים? מה זה מלמד אותנו? אולי זה קצת יותר המדרגה של פורים, שאחר כך היא התבטאת גם משנה לשנה, באותו יום. אז אנחנו יודעים, כתוב במגילה, שנפל פחד היהודים על עמי הארץ. אחרי הניצחון, אחרי כל הסיפור, אז נפל פחד היהודים על עמי הארץ. כל עמי הארץ, ורואים עמי הארץ מתייעדים, כולם פתאום יש איזו יראה כזאת מהיהודים. לפני כן, לפני רגע, הם כמעט רצחו את כל היהודים, נכון? עכשיו אחרי הניצחון, פתאום איזה מעבר מאוד מאוד חד. בואו ננסה להבין את המעבר הזה. בסדר? אחרי זה ננסה לראות איך, מה זה מלמד לנו על העניין של פורים, אבל... נפל פחד היהודים על עמי הארץ. טוב. אז תראו, ויש העולם מחולק לשלושה סוגי בני אדם. אנחנו מכירים תמיד את ההבדל בין האדם המדבר לבין אדם מישראל, נכון? שזה מדרגה אחרת לגמרי. אדם מישראל הוא שייך לנבואה, הוא מלאכי, הוא, יש לו את המידות המיוחדות שלו. אדם בקטגוריה אחרת לגמרי, הבדל במהות מאדם רגיל. זה שני סוגי בני אדם. אבל את הגויים אפשר לחלק גם לשניים. יש את כל הגויים, ויש את עמלק. ומה ההבדל בין הגויים לבין עמלק? ההבדל, בוא נדבר על זה איך ההבדל בינינו לבין זה. ההבדל בינינו לבין עמי הארץ, השנאה שיש בין לבין הארץ, היא שנאה שמתחילה מאיזה שוני. לא מניגוד, משוני. אנחנו מאוד מאוד שונים. אותנו, מה שמרכזי בחיים, זה הרוח והמצוות והקדושה. זה הטבע של עם ישראל. והקדוש ברוך הוא מעניין אותנו. זה במהות. ואותם הם עמי הארץ. אותם מעניין הארץ. העולם מעניין אותם. החיים עצמם, הקיום עצמם. צריך להיות אנושיים, בשבת זאת בני נוח. בסדר, לא לקלקל שום דבר, אבל... המרכז, מה שמעניין זה שני דברים אחרים לגמרי. אז אנחנו מאוד מאוד שונים. ועל השוני הזה, יש הרבה פעמים, סביב השוני הזה, יש מלחמות ויש... אבל אין כאן התנגדות הפוכה בינינו לבין אומות העולם. באמת היו תקופות כאלה, שאומות העולם הלכו אחרי עם ישראל, בזמן שלמה, ודאי. וגם היום מתחילים ללכת עמי הארץ קצת אחרי עם ישראל, נכון? מתרשמים מאוד, מעריכים, ונמשכים פתאום. כן. אז מה ההבדל ביניהם ולאומות העולם? אכפת לנו מהקיום, כי יש לנו גם גוף, וזה בסדר גמור. אבל בעיקר יש לנו נשמה. יש לנו חיי רוח. כשאדם אומר, אוהב את המשפחה שלו, אז הוא מתכוון בעיקר לציפורניים ולאצבעות ולידיים. אוהב גם את הגוף שלהם, בסדר? אבל את הדיבור הזה, זה האישיות, ומתוכה הגוף, נכון? ומה המרכז? זה הבן אדם. הבן אדם זה הפנים שלו, נכון? גם אותנו, זה מה שמעניין בעולם. יכול להיות שאנחנו לפעמים מתמודדים עם זה, זאת אומרת, במהות, אבל זה מה שמטריד אותנו. איזה אישיות אנחנו בונים, נכון? בתוך הגוף, עם הקיום, בסדר? אבל ודאי שזה הדבר המרכזי, נכון? בסדר, מסתדר או לא? אדם נולד, בשלבים הראשונים של החיים הוא רק מפתח את הגוף. אבל אם הוא יישאר רק בפיתוח הגוף, אז הוא נשאר... מפתח את הגוף, מפתח את כל היכולות שלו, ומתוך כך, באמת, איך עכשיו? איפה האישיות שלך נמצאת? איזה חיים אתה בונה? איזה גודל של חיים? נכון? לזה זה נועד. נכון? זה אנחנו. הם נקראים עמי הארץ. אנחנו נקראים עם השם. בסדר? עמלק הוא שונה לגמרי. עמלק, השנאה בינינו לבין עמלק היא לא על שוני, אלא על ניגוד. אנחנו בדיוק הפוכים בנו. לגמרי. לכן יש מלחמה גדולה מאוד בינינו לבין עמלק. נכון, הרב צבי יהודה מביא את זה שביומנים אצל הצורר הגרמני, מח שמו וזכרו, היה כתוב שאני והם לא יכולים להיות באותו עולם. לא יכול להיות. הוא היה לו איזה אינטואיציות כאלה עמוקות מאוד של רשע, של סטניות כזאת. לא איזה רווחים אישיים של כבוד או משהו כזה. זה שנאה כזאת שמזהה הבדלים במהות. ולכן אנחנו לא, זה או אני לא יכול איתם. וגם במגילה, אצל המן. בסדר, אז מרדכי הרגיז אותך קצת, מה קרה? שזה עכשיו, בכל העולם מחפש את כל היהודים להשמיד, להרוג ולאבד, מה? איך הגעת לזה? התנגדות לא מתחילה מזה, מתחילה מהתנגדות של מהות, נכון? אנחנו יוצאים ממצרים, הראשונים שנחיים איתנו זה עמלק. תמיד זה ככה. ולכן גם אנחנו, זו המצווה שלנו. קראנו את זה בהפטרה, שבת, שזכור. הנביא אומר לשאול להרוג את כל עמלק, בינה עבדה, כן תם לשם יום אחד, הוא חמל על הגג, זהו, איבד את המלכות. ומזה אחרי זה יצא המן. זה פה שני כתבים בדיוק הפוכים. עם ישראל מחפש את הטוב, את הגודל בעולם, והעמלק הוא מקור הרשעה. לכן הוא כל כך שונא את ישראל, כי ישראל מביאים את הטוב, ולכן הוא משתגע מהם, מתפוצץ מהם. כן.
אם
היינו מחפשים את כל המלך, כן. אנחנו מצווים בזה. עתיד לבוא, כתוב ש... מה זה היה בגאולה? אנחנו מגיעים לארץ, הורגים את המלך, ואז מלך, בסדר? בית המקדש, זה חלק מהתוכנית. אנחנו לא יודעים היום מי זה המלך. כאילו, אחרי שסנחריב בלבל את כל האומות, אנחנו לא יודעים כך מי זה. זה לא יברור לנו מי זה. אבל עקרונית כן. מצווה שכאילו היא קשה בהבנה הפשוטה, כי אנחנו נהרוג תינוק המלכי, נו מה, ילד קטן, נכון? אבל איפה רואים בהיסטוריה, מה קורה? כשלא מאבדים אותה, אז הם עושים את הרוע הכי גדול בעולם. להרע, לרע זה לעשות טוב. צריכים להבין עד כמה הוא שיא הרוע בעולם. ולכן בעצם יש שתי מוקדים פה.
הרבה אז... שאלה עמלק.
כן.
יש את המשפט של זכורת אשר עשה לך עמלק. אז איך זה מתחבר למשפט של למחוק אותו מהמוח והלב?
לא, בסדר, תזכור את מה שהוא עשה לך. מה אתה צריך לזכור אבל? מה שהוא עשה לך, ולכן כל הזמן אתה צריך גם לזכור את זה וגם למחות. אם אתה נראה עמלק, צריך להרוג אותו, בסדר? אבל אתה צריך גם כל הזמן לייצר תודעה כזאת. נגיד עכשיו, שאנחנו לא יודעים מה זה עמלקים, בסדר? אז לא, אל תנוח, כל הזמן תזכור את הדבר הזה. איזה רוע יש כזה, ואתה צריך לחפש את הרוע הזה. אי אפשר שיהיה בסוף איזה טוב שלם בעולם בלי להשמיד את הרוע הזה. תזכור את מה שהוא עשה לך, כדי כל הזמן להחזיק ראש, אתה חייב להרוג אותו, מה?
אחרי
שמה? לא יודע, זה כבר זמנים יותר עתידיים, כן? ואני אזכור את העיקרון הזה, כדי להיבנות דרך זה. אז מה שאם אמרנו שיש שלושה צורות אנושיות בעולם, עכשיו יש מלחמה בין עמלק לבין עם ישראל, מי מושך את אומות העולם? אומות העולם הם באמצע. עמלק מנסה למשוך אותם ועם ישראל מנסה למשוך אותם. ותראו במגילה, עמלק המן מהר מאוד נהיה, יש חשברוש, מלך גדול, הכל מהר מאוד, מי שבסוף מושך בחוטים שם זה המן, נכון? מושך אותו לגמרי. והנה כל אומות העולם הולכים עם עמלק, ומנסים להשמיד אותנו, ואז מובילים בסוף מרדכי ואסתר, וכל עמי הארץ מפחדים יהודים ומתייעדים, נכון? כי הם נמשכים אחרי הראשית, אחרי שתי המהויות האלה בעולם. או אחרי המהות העמלקית, או אחרי המהות הישראלית. בואו נראה קצת בפנים. חשוב גם בזמן שנספיק. אני אקרא את זה יותר מה, מסביר הרב בש, בסדר? שם יגענו? לא, צריך. עמי הארץ הכוונה לאומות העולם השכין לעני הראשית, ישנם שני קצוות במציאות זה לעומת זה. עמלק, המן שהם שיא התומה, לעומת ישראל שהם גוי קדוש. ובאמצע ישנם את עמי הארץ. תראו, גם עמי הארץ זה לא תומעה. עמים של הארץ. הארץ זה לא בעיה, זה פרווה כזה, נכון? זה לא רישות וזה לא צדקות. מסביר הרב בשמונה פרצים שאומות העולם אינם בעלי ניגוד עצמי לישראל. יש להם תפקיד שונה מאשר ישראל. עם ישראל בונה את הרוחניות והפנימיות במציאות, זה התפקיד שלו. לכן זה שיגע אותם, נכון? איך הגרמנים אמרו, המצפון של, של, שמביאים איתם היהודים, זה מה שהורס את העולם. המצפון זה הגודל של העולם, נכון? זה להפוך אותם לא להיות בעלי חיים, כשיש מצפון, צריך כמובן לפתח אותו. שבעצם, כשיש מצפון, זה אומר שיש לי איזה עולם פנימי, ערכי, שאני כל הזמן רוצה, שהוא מעניין אותי, והוא כל הזמן מושך אותי לכיוון הזה. אז הם נלחמו עם מצפון. לכך נוצרנו, ואילו האומות משכללים את החיצוניות של העולם, את ענייני הטבע, המדע והגוף, נכון? זה לא נגדנו, אבל זה שונה מאוד מאיתנו, במה הם מתעסקים. עכשיו שמעתי חדשות בדרך, כן, המציאו איזה פח אלקטרוני. כאילו, זה היה פח השפעה אלקטרוני. מצחיק כזה, כאילו, מה? טובי המוחות יושבים, לאיך תמציא תרופה, לאיך תמציא איזה, תחזק את הצהל, תמציא הרבה דברים טובים, מה? בסדר, פח השפעה, שלא נצטרך להרים את הפח עם היד, שנוכל, לא יודע מה, איזה שלט להרים את הזה. זה להתעסק ב... זה לא תומעה, זה לא רשעות. אבל זה מרכז אחר לגמרי. כמו את העולם שחלים את החיצוניות של העולם. חשוב שישתחל חיצוניות שבעולם. רגע, המדע והגוף. שוני זה, בייעוד, גורם חיכוך מסוים, אבל עדיין זה לא ניגוד אמיתי. אנטישמית העיקרית היא המלך, שהוא באמת הניגוד העצמי לישראל, כמו שישראל הם ראשית, כתוב, קודש ישראל השם ראשית תבואתו, כך מידר גיסא ראשית גויים המלך. שנינו קוראים ראשית, ראשית זה המהות. בסדר? ראשית זה המהות. איפה האידיאל הגדול, בישראל מובילים קו כזה בעולם, הם לא מבטרים, הם הביאו לו את כל העולם לשם, והמלאק בדרך כל הזמן מנסה בסוד בדיוק, נלחם בישראל ומנסה למשוך אחריו את כל הגויים, כן.
הרב, קליפת המנוגה, המות, כאילו, יכול להיות שיהיה המסיסים
של היום
שהם חייבים בהכרח להיות
פה בעולם? תראי, כשחומר צריך איזו צורה. הוא צריך בסוף, יש לו איזו שליחות בעולם, יש לו איזה משהו בעולם. צריך איזה מישהו גדול שיוביל אותו. לכן העתיד לעבור באמת, אומות העולם, יימשכו אחרי עם ישראל, נכון? כלומר, עם ישראל הוא לא רק בשביל עצמו, הוא בסוף לב באיברים. הוא יהיה לב וימשוך הרב את כל האיברים, נכון? ושם, התפקיד שלהם הוא חשוב מאוד, לבנות את חיצוניות החיים, אבל אם לא הלב. כשיהיה לב כמו שעם ישראל יביא, אז אחרי זה כל החיצוניות בעצם יהיה פה גוף יותר משוכלל. בסדר? כן. זה לא הופך להיות המצווה כמו על עמלק. מנער ועד זקן, כל המלחמת חורמה בעמלק. זה לא הופך להיות ככה. אבל כל מי שמשתף פעולה נגדנו ונלחם בנו, הוא צריך להילחם בו, בסדר?
אבל אני צריך
לראות
במצב של
יהודים
שאני
מתכחת. אז עוד שעה נסביר את זה. הגויים אינם בעלי מגמה שלילית או חיובית. שייכים לפיתוח ענייני החול. והשאלה היא ממי אינם מושפעים. האם כל כישרונם מפעלה מופנה לשחרור חיצוניות, ואז הם מתחברים לטומאה של עמלק, או שהם מצטרפים אל הקדושה. החיצוניות הזאת, לאן היא מצטרפת? לקדושה או לטומאה? כשהגויים מתחברים אל עמלק והולכים בדרכיו, מתרחקים עם היכולת להשתייך אל הקודש, ואז שנאת ישראל גוברת מאוד. ככה היה ככה, עם המן, נכון? זה מה שהמן עשה. להופיל את אחשוורוש, את כל העולם בעצם, להתנגדות לישראל. מצב זה ישראל נמצאים בצרה גדולה, והדבר הראשון שצריך לעשות, להפריד את השותפות הזאת בין אומות העולם לבין עמלק. איך מפרידים את השותפות? שתי אפשרויות. הראשונה זה, הפרדה נוצרת על ידי קדושה של תורה ותפילה. נכון? ככה הם עשו ככה היה בפורים. ברגע שהאומות נפרדות מהעמלק, הן מתחילות להיכנס תחת רשות ישראל ומסייעות לישועתם וגאולתם של ישראל. נכון? ככה היה בפורים. נכון? לא רק. ברגע שיש תורה ותפילה ואז ומלחמה בעצם בעמלק, אז אומות העולם, א', הולכים אחרי העמלק והולכים אחרינו. מאיפה יצא האישור? זה היה סוף הגלות. נכון, פורים. מזה אחרי זה יצאנו לגאולה, לגאולה של בית שני. מי שנתן את האישור שם זה קורש, זה פרס, נכון? הם לא נשארים באמצע, או שנמשכים לפה או שנמשכים לפה. רגע אחד לפני כן הם היו עם המן, ופתאום עכשיו מתחילים כבר דוגמה נוספת שאנחנו רואים את התהליך הזה. גם במאה השנים האחרונות שלנו, רואים שלאחר שתי מלחמות עולם, בהם לחמו האומות נגד גרמניה, אחר כך היה מצידן סיוע לישועתם של ישראל. חבר העמי, אחר כך באום, בהכרזת המדינה. נכון? אז אנחנו רואים, גרמניה, משהו בכיוון המלכי, עוד פעם, לא בזיהוי הפיזיולוגי, אנחנו לא יודעים, אבל בכיוון הרוחני, המהותי הזה, ופתאום איזה, רואים איזה רוע כזה שמתפרץ בצורה מטורפת, בעיקר נגד ישראל, אבל לא רק נגד ישראל. ואז אומות העולם מתחילים להתנגד לו, אחרי הם לא מתנגדים, מתנגד לו, ואחר כך הם מסייעים לישראל. נכון? זאת אומרת, רואים פה אותו דבר. הם יכולים להימשך אחריו. יש עוד אפשרות נוספת מתי אומות העולם עוזבים את המלאק. אפשרות ראשונה, זה על ידי תורה והקדושה שלנו, אז אנחנו מצליחים להפריד. ויש עוד דרך להפריד את השותפות, איך אני אסביר אותה. המלאק רוצה את הטבע, רק נכיר אותו קצת, בגלל הרע שלו. אומות העולם רוצים את הטבע, בגלל הטבע, בגלל החיצוניות שלכם, הם רוצים להתקיים, בסדר? לא רוצים את הרוע. המלאק רוצה את הרוע. לכאורה הוא חסיד של העולם הזה, הוא רוצה בהגברת חילה, אבל באמת הוא לא רוצה. את הרע, רק את הרע המעורב בעולם. מתחת למה שנראה כאהבת העולם הזה, מסתתר בעצם רצון להגברת ופיתוח הצדדים הנמוכים שבחיים, שבסופו של דבר יביאו להחרבת העולם. הוא אוהב את הצדדים הנמוכים שבחיים, שבסוף הם אלה שיחריבו את העולם. תראו צורה נוספת שבה מתפרקת השותפות בין עמי הארץ לבין המלאק. ברגע שהגוי מתחילים לתפוס שרצון המלאק בעולם הזה, עם כל הכישרון הגדול וההתפתחות הטכנולוגית הגדולה יביא חורבן, הם מתחילים ללחום נגדו. ואז הנה מפרדים היסוד המלאקי, וזה כבר שלב אחד קדימה בהתקרבותם לישראל. בסדר? אז זה שתי צורות, או על ידי תורה ותפילה, או על ידי שהם פתאום מרגישים שבעצם העולם הולך להתמוטט. בסדר? כי למשל במלחמת העולם השנייה, נכון? אחרי כל המלחמות, ראי שפתאום זה משהו מטורף כזה, אז פתאום רואים שהכל הולך, הכל הולך להתרסק. אז הם פתאום מתפכחים ולא נמשכים אחרי הרוע הזה, ואחרי זה הם גם לאט לאט נמשכים באופן אולי יותר טבעי, יותר פנימי כזה. נמשכים פתאום לעם ישראל, פתאום בעד עם ישראל. כן, עזרו לנו להקים את האומה, להקים את המדינה. טוב, אז עוד דוגמה לזה, תהליך זה בולט גם מגילת אסתר. אחשוורוש נפל במזימתו של המן, והפך לשותף לו. כלומר, אומות העולם נכנסות תחת השפעתו של המלך. כתוצאה מכך, המצב מתדרדר, האנטישמיות בתפילת ישראל גוברת וסכנת השמדה שלנו גדולה. ברגע שאחשוורוש נפרד מהמן, מתחיל התהליך ההיסטורי שבסופו, פרס הופכת להיות המסייעת לבניין המקדש ולגאולתו של ישראל. זה מצב שבו אומות העולם מתוקנות על ידי המעבר שלהם מהראשית השלילית, ראשית גויים המלך, ראשית של קודש ישראל, השם ראשית תבואתו. בסדר, אז אחרי שהבנו את הרקע הזה, איך זה עובד, מה... עכשיו אנחנו, אני מזכיר רגע את השאלה שלנו, שאלנו שאלה כזאת. למה ביום, בפורים, אנחנו משומרים יותר מענייני הרשות, יכולים קצת יותר לזרום? למה? כי נפל פחד היהודי, מה הקשר? זה אותו עיקרון. הפרינציפ הזה, העיקרון הרוחני הזה, שמתבטא באנשים, באומות העולם, מתי הם הולכים אחרי המלאק, מתי אחרי ישראל, אותו דבר זה גם היחס בתוך כוחות החיים שלנו. כוחות הפרווה זה כמו אומות העולם. זאת אומרת, יש עניין כזה של כוחות שהם ניטרלים. בסדר? זה אומות העולם, הם לא רעים. הם עלולים כל הזמן ללכת אל הרוע, לכן תיזהר מהם מאוד. בסדר? הלאה, יש לנו אבל גם כוחות חיוביים, בסדר? איזה בני אדם מייצגים את כוחות הטוב בעולם, טוב מוחלט, עם ישראל. ויש בנו גם, יש כוחות כאלה של דומה, שזה מייצג המלאק. וכמו שבפורים, בדיוק היה נעשה הבירור הזה, איך שאומות העולם מתנתקים מהמלאק, ממשיכים אחרי עם ישראל, נפל פחד היהודים, איזו הערכה כזאת, איזה חשש, שפתאום מבינים שיש משהו יותר גדול פה, מרגישים את זה, הולכים אחרי זה. אז כך אותו דבר, גם כן, כוחות הרשות לפורים הם יותר מוגנים. כי האדם יותר גדול, המציאות הישראלית יותר מופיעה בתוכנו, הטהרה, הקדושה הזאת, יום קדוש, וממילא ענייני הרשות כבר יותר נמשכים אל הגודל. לכן אנחנו פחות צריכים להיזהר. כמובן שבפורים אנחנו עושים את המצוות של פורים, כן? זה לא סתם. איך תישן בפורים כל היום ותראה שלא חשום ביצרה. לא שאין יצרה, לא שאין בחירה חופשית, בסדר? אבל אם אנחנו מנסים להיכנס בפורים למצוות שלו, מבינים אותו, מנסים לחיות את הגודל שלו, אז אנחנו יותר שמורים מענייני החול. לכן למשל, אפילו שתיית יין, שאמרנו מקודם, איך יכול להיות? מה זה שתשתות יין? מה זה לאבד את הראש? איך יכול להיות? נכון, מצווה ממש תמוהה הדבר הזה. או שמצווה שאתה אוכל כל היום. כן, בפורים התברר איזו מדרגה גבוהה מאוד שהתבררה בפורים. היא שייכת אחרי זה גם לקבלת התורה מחדש ולחזרה לגאולה לבית המקדש. המדרגה הזאת שהתבררה, שהיא כל כך גדולה, אז יש לה גם השלכות מעשיות. המדרגה הזאת זה לא איזה משהו שנמצא אצל אנשים אחרים, הוא מופיע בי. וכל שאני יותר יהיה מכוון אליה ויקיים את המצוות בפורים, אז ממני היא מופיעה בי, באמת אני בן אדם אחר לפורים. עד כדי כך שאני אפילו יכול לשתות יין, עם כל הזהירויות של הפוסקים, בסדר גמור, אבל אחרי שעברתי את כל הדיוקים האלה, אז היין הזה אצלי, הוא יוציא דברים טובים. למה? כי הכל יותר מטוהר. כי הצד הקדוש בפורים יותר מופיע. אז לכן, כמו שבאומות העולם נמשכים יותר אחרי היהודים, אז ככה גם כן, גם בכוחות הנפש, הכוחות החוליים, הניטרליים, נמשכים יותר אחרי הנשמה, בצורה יותר טבעית, יותר טבעי להם. זה לא כמו הם הרגילים, שאנחנו צריכים הרבה יותר את השמירה הזאת. בסדר, זו הסיבה, בגלל שנפל פחד היהודים. עצור, בואו עוד משפט אחד רגע. נפל פחד היהודים במאה הארץ ורבים מהם תיעדים. המאה הארץ נכנסים תחת רשותם והשמתם של ישראל, נקודת צלם היוקים שבהם מתעוררת. תוצאה מכך מתקרבים הם לישראל, בסדר? פתאום הם מתבררת נקודת צלם היוקים, לכן הם איזה מתוך פחד. אז, מתוך הכרת ערכם של ישראל, בסדר? זה פחד והכרת הערך. כן. א', את צודקת, באמת זה קשור לזה, נכון? יש קשר בין פורים לסוכות, שזה מציאות נכון, כמו בסוכות, אחרי יום כיפור, שהתעלינו, כשהיינו מנותקים מהחיים, התעלינו, סוכות זה אנחנו חוזרים לחיים ואיתם מתעלים, נכון? פורים יש לו בעיון דמיון לסוכות בנקודה. זה חג דרבנן, חג דאורייתא, קצת עוזר, אבל נכון. אז בואו נסכם רגע, ניסינו ככה קצת יותר לסרטט, לכוון באצבע לכיוון של למה לדבר פורים כיום קדוש. אנחנו רואים באמת שיש בו הערה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד גדולה, שהופיע ביום הזה, שמתוך היום המיוחד הזה, לא רק שצמחה הצלה לעם ישראל, יש לנו הודעה גדולה לדבר הזה. זה דבר אחד, זה פשוט, אבל זה לא סתם צמחה הודעה. אפשר לראות את זה ככה, זה לא שברוך השם, אחרי המן הזה, ניצלנו ממנו, לא. צריך להגיד אחר. כדי שתתברר המדרגה המיוחדת בפורים של מה? של קבלת תורה מחדש, ושל חזרה לגאולה שנייה, ובהמשך בית המקדש. כדי שזה יהיה, היה צריך את המן. המלאק הזה. שיבוא וכל כך יתנגד אלינו, כל כך, כדי שמתוך ההתנגדות, התנגדות נוקבת ומאוד מאוד מסוכנת, ומתוך ההתנגדות הזאת יוצאו בעם ישראל, בהובלת מרדכי ואסתר, איזה יצליחו להוציא, להופיעים בתוכה מדרגה כזאת, שהיא באמת, שהיא שייכת עכשיו לשלב הזה, בסדר? אז זה לא שרק תקלה, אמן, ואז התגברנו עליו, אלא זה מכוון. כן, הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. הקדוש ברוך הוא לפעמים מקדים את הכל ממכוון, צריך להגיע אמן כדי בעצם לגלות איזה משהו יותר גדול בעם ישראל. וכגוד, באמת זה לעומת זה עשה אלוקים. לפי גודל הרישה, גודל הסיכון, גודל המציאות המסוכנת שהיינו בה, בסדר? להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים, אז זה היינו שנייה אחת מתחת לפני הדבר הזה. לפי זה, ככה גודל המדרגה שהייתה צריכה להיבנות ונבנתה על ידי האיום הזה. בסדר? טוב, שנזכה בעזרת השם בפורים ככה, לשאוב מהאורות האלה.